שלום לכם הצופים בבית. לפני כ-100 שנים כתב הרב קוק את השורות הבאות. מתוך קטנות אמונה נדמה שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, לרכוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, מתוך קטנות אמונה נדמה שכל אלה אינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוהי שבעולם. אבל אומר הרב קוק, כל זה טעות גדולה וחסרון אמונה. כי הדעה התאורה רואה את ההופעה האלוהית בכל תיקון חיים יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. אנחנו שמחים לארח היום באולפן את אחת מהדמויות שעוסקת בחיבור שהרב קוק מדבר עליה, חיבור בין תורה למדע, פרופסור דנה פיקארד, ראש מכון לב בירושלים, נשוחח איתו בתחום מדע וטכנולוגיה מתוך מבט אמוני. אנשי אמונה בעולם מעשה אחרי הפתיח. פרופסור דנה פיקארד, שלום.
שלום.
ברוך הבא לאולפן.
ברוך הנמצא, תודה על ההזמנה.
בשמחה. פרופסור דנה פיקארד, אתה נמצא היום בראש אחד המכונים המובילים בתחום של שילוב מדע וטכנולוגיה, בית ספר הגבוה לטכנולוגיה, מכון לב בירושלים. מה עמד בבסיס הרעיון להקים מוסד כל כך מפואר שהיום רואים את הפירות שלו?
תראה, המוסד הזה נוסד לפני כ-40 שנה, קצת יותר, על ידי פרופסור לב, שהיה בעצמו איש תורה ואיש מדע דגול, פיזיקאי גדול, תלמיד חכם עצום. הרבה מן הפסקים שאנחנו מכירים היום בתוך הציבור הרחב לגבי חשמל בשבת, הוא היה איש המדע שעמד אחרי הפסקים שהתלמידי חכמים נתנו, והוא לא ראה לנכון את ההפחדה המוחלטת שבדרך כלל אנשים עושים בין מה שקוראים חול למה שהם קוראים קודש. אז הוא רצה דווקא לבנות, על פי הרעיון של תורה עם דרך ארץ, הוא רצה לבנות את האישיות של המהנדסים הבאים בתחום ההייטק, והוא דווקא התחיל עם תחום אחד שאז באותה תקופה לא היה כל כך ידוע, לא היה כל כך פופולרי, ותחום שנקרא אלקטרואופטיקה, שהוא היום הבסיס של כל ה... טילים והמזלטים ועוד הרבה טובים.
ראית שבכלל כל השילוב הזה בין תורה למדע לפני 40 שנה היה משהו חריג בנוף.
היה חריג בנוף עד לפני 40 שנה, אבל אם אנחנו מחפשים טיפה יותר רחוק, אנחנו רואים שהשילוב בין תורה הוא לפחות תורה ומלאכה, תורה ועבודה, זה היה קיים, כן? היה רבי יוחנן הסנדלר, כן? וכל תלמידי החכמים בכל התקופות, פחת לכמה יחידי סגולה שלא היו צריכים או לא היו רוצים, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים מה גדולי החכמים למשך כל הדורות אמרו על גדולה מלאכה וכו' וכו'.
אז מה באמת גרם, כמו שכתב הרב קוק, לרבים מאנשי האמונה לראות איזושהי סתירה בין...
תראה, אם אני יכול לדקלם או לצטט את הרב קוק עצמו, שבעצם כל שנות הגלות, אז העולם הזה לא היה שייך לנו, ולכן אין לריבונו של עולם בעולמו אלא 400 של הלכה. אז הצטמצמנו מאוד, ועכשיו שעם ישראל חוזר ליחצו, ודאי שעם ישראל צריך למלא את כל סדרות החיים, למלא את כל התחומים, ועם שלם ובריא צריך לעסוק בכל התחומים של החיים. אבל מה שמנחה אותו, כמובן, זה תורה, אבל תורה לא מנותקת מחיים, תורה... תורת השם תמימה משיבת נפש, כשהיא תמימה, כשהיא ממלאה את כל הרבדים של החיים, אז היא משיבת נפש.
יעת, מה המצב היום, אחרי 40 שנה, אחרי שמכון לב קיים, אתם יכולים להצביע על שינוי מגמה בציבור הישראלי?
כן. המגמה היא מאוד מאוד חיובית. הציבור של אוהבי תורה ולומדיה מעורב יותר ויותר במקצועות איפה שלא היו מחכים לו. אם לפני מספר שנים, נגיד, אישה מבית תורני הייתה חושבת אם היא הולכת לעבוד, להיות מורה או גננת, היום באחד המכונים שלנו, מכון טל, שגם הוא נמצא בירושלים, לא רחוק מהאולפן הזה.
אולם את כאן המקום מציין שמכון לב הוא אחד מהמכונים של הבית ספר הטכנולוגיה, מדובר כאן.
זה המכון המקורי, ההיסטורי, אבל לפני כ-11 שנה, 12 שנה, נפתח מכון טל, שהוא המקבילה לנשים של מכון לב לבנים, עם שילוב של תורה ומדע.
איזה עוד מוסדות נכללים בתוך הכותרת בית ספר גבוה לטכנולוגיה?
יש מכון נווה, שהוא גם מיועד לבנים, באותו קמפוס של מכון לב, מיועד לתלמידים שכבר למדו מספר שנים בישיבה, ובאים אלינו כדי לרכוש השכלה אקדמית, בתחומי ההנדסה, בתחום הנינול, החשבונאות. ויש לנו גם מכון לוסטיג, הנמצא ברמת גן, המיועד לבנות, לנשים מהציבור החרדי.
אז נחזור בעת לעניין, מה אתם רואים ב-40 שנה, הפעילות של מכון לב, ואני מניח מוסדות נוספים שצמחו בעקבותיו?
לפני 60 או 80 שנה, מי היה חולם לראות בת ישראל שומרת תורה ומצוות ומהנדסת באלקטרואופטיקה?
טוב.
מי היה חולם לראות בחור ישיבה עם כיפה על הראש וציציות בחוץ, או לפעמים גם מישהו עם הקפוטה והפאות שמקבל תואר מהנדס, או כפי שתלמיד חכם הגר פה בירושלים אמר לי לפני כמה זמן, זה היה החלום של הרב קוק לראות נשיא של מוסד אקדמי שמסתובב בחוץ עם ציציות בחוץ. אז ברוך השם הדברים השתנו והתקדמו.
מה הדמות של, נקרא לזה, הבוגר האידיאלי שהייתם רוצים להצמיח בתוך המוסד כמו מכון לב?
שוב, כדי לעשות פרפרזה של תלמיד חכם בן זמננו, מי שאומר שהוא בוגר ישיבה, בחור ישיבה הוא אף פעם לא היה. מה שנקרא בדרך כלל בוגר של בית ספר גבוה לטכנולוגיה, הוא בן אדם, וזה נכון גם בשביל הבוגרות, זה בן אדם שמקיים הלכה למעשה את הבכל דרך אחד היהו. הוא איש תורה, הוא איש מדע, הכל בכיפה אחת, הכל באישיות אחת, והוא חי את חיי המקצוע שלו על פי ערכי תורה, הוא חי את חיי המשפחה שלו על פי ערכי תורה, הכל אישיות אחת, לא נפרדת לתחומים, לא מרוסקת לרסיסים.
פרופסור דן פיקד, המסלול היום בטכנולוגי והמדעי הוא מאוד מאוד תובעני, הוא דורש מבן אדם התמסרות, שעות מרובות וכו'. איך באמת אדם יכול, בחור, בחורה, בני תורה, הם יכולים לקבוע תוך כדי המסלולים התובנים האלה גם זמן להתפתחות רוחנית, להתפתחות תורנית, למשפחה? זה שייך היום?
לראיה, כל הקבוצות של בוגרי בית ספר גבוה לטכנולוגיה, במיוחד בוגרי מכון לב, שנפגשות בכל מיני מקומות, אם זה בהר חומה, אם זה בפתח תקווה, ויש עוד אחרות בהקמה עכשיו בחלקים אחרים.
יש לכם מוסדות שדואגים לבוגרים בקהילות?
לא מוסדות, הם בעצמם ממשיכים להיפגש וללמוד ביחד. אם זה ללמוד דף יומי, או אם זה פגישה שבועית, אבל הם ממשיכים והם מגדלים משפחות לתפארת.
יש כאלה סוברים, כמו שאמרנו בהתחלה, שיש איזשהו עימות בסיסי בין מדע לתורה. אני חושב אמנם ויכוחים אלה קצת פחת החריפות שלהם במאה ה-19, אני מניח שזה היה יותר דומיננטי, אבל מכל מקום, מה דעת הרב בנושא, הפרופסור בנושא?
אני לא צריך להביע דעה אישית, רק להביא דוגמאות. חכמי הסנהדרין היו מומחים במדע, ומי שלא היה, לא היה יכול להיות חבר הסנהדרין. ובין גדולי המתמטיקאים אנחנו יכולים לצטט את הרלב"ג ואת אבן עזרא ואת הרמב"ן ועוד גדולים וטובים. הגאון מווילנה כתב ספר בהנדסת המישור, ועד היום אפשר לראות הרבה. בעצם בעיניי אין שום סתירה ואין שום התנגדות בין לבין, עד כדי כך שאפילו הרמב״ם כותב, למה אני אומר אפילו, הרמב״ם כותב בצורה מפורשת שבדרך לידיעת השם צריכים לעבור דרך לימוד של מתמטיקה ושל לוגיקה ושל כל המדעים היישומיים, כי הם בונים את ההבנה ואת ידיעת השם.
בכל זאת עושה רושם שלפחות עד לפני 40 שנה, מי שהוביל את חזית המדע זה לא דווקא הציבור הדתי.
זה נכון, אבל בהרבה תחומים זה אפילו לא היה הציבור היהודי. הציבור היהודי, כל עוד הוא היה סגור בתוך הגטו שלו, יש הרבה תחומים שלו הוא עסק בו. כשיהודים יצאו מן הגטו, אז כדי לבנות, דוגמה, בית הכנסת הגדול, המפואר שיש ברומא, זה היה מיד אחרי שהיהודים הורשו לצאת מהגטו, אבל זה ארכיטקט גוי שהיה צריך לתכנן את הבניין, כי לא היה ארכיטקט יהודי בשביל דבר כזה. לאט לאט אנחנו מכשירים דורות יותר בריאים בתוך עם ישראל יותר בריא, הגר בארצו.
ישראל נמצאת היום בחזית הטכנולוגיה בעולם כולו. יש איזה ערך מוסף שציבור אמוני דתי יכול להוסיף למדע הישראלי?
הערכים שמביאים יחד עם המדע, כי המדע, אם הוא רק תחום שכלי, תחום ידע שמיישמים, אז התחום הזה עלול להביא את האנשים לפסים לא נכונים. יש ביטוי בצרפתית שאומר, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. אם אתה עוסק במדע, אבל בלי מצפון, זה מביא אותך לאובדן הנשמה.
ומה זה עבור לידי ביטוי, למשל? מדע בלי ערכים.
ראינו מקרים בשנים האחרונות, לדוגמה באמריקה ובמקומות אחרים, של מדענים שפרסמו כאילו תוצאות של ניסויים, אבל בעצם הם פברקו את התוצאות. לפני שנתיים, בכנס תורה ומדע, זכיתי להשתתף בפאנל שהיה בסוף היום, על ההשפעה של האמונה של החוקר על המחקר שלו. וזאת הייתה דווקא אחת הדוגמאות שהבאתי, שמי שמאמין, מי שחי על פי תורה, הוא לא יפברק תוצאות של מחקר. כי לפעמים אנשים חושבים לפברק תוצאות של מחקר, אז מה קרה? הוא פרסם מאמר, והמאמר הזה שקרי, אבל לפעמים תוצאות מחקר זה יכול להיות חיי אדם גם כן. אז לא משחקים עם דבר כזה. ומי שחי על פי ערכי תורה, לא יעשה דברים כאלה, לא רק משום שהתוצאות יכולות להיות שליליות והרסניות, אלא הוא לא עושה את זה משום שהוא לא עושה את זה.
הציבור החרדי, הזכרת שיש לכם גם את מכון לוסטיג שמטפל בציבור חרדי. איפה הוא נמצא היום מבחינת השילוב הזה של מדע ותורה?
הציבור החרדי נראה לי הוא לא מקשה אחת, ויש הרבה מחכיבים של הציבור הזה. וציבור שרוצה להיות בישיבה וללמוד בישיבה מבוקר עד ערב, זה מבורך. אבל חברה בריאה לא יכולה להתקיים כאשר כולם עושים בדיוק את אותו הדבר. ועם ישראל צריך את כל המקצועות שמחכיבים עם. אז בתוך הציבור החרדי גם כן יש אנשים שבלי לוותר על הערכים שלהם ועל דפוסי החיים שלהם, רוצים לרכוש השכלה אקדמית ולהיכלל אל תוך השכבות העליונות של עולם המעשה. ויש לנו גם תלמידות מהציבור החרדי שבאות ללמוד, אם זה בתוכנית הנמצאת גם פה בירושלים או במכון לוסטיק שכבר הזכרתי, אם זה בנים שבאים ללמוד בקמפוס של מכון לב, בדרך כלל במסגרת של מכון נווה, ושממשיכים לחיות את החיים המסורתיים שלהם, אבל עוברים את ההכשרה במקצועות ההייטק או במקצועות הניהול, ועושים את זה לתפארת.
אתה מוצא אולי הבדל בין, נקרא לזה, אנשים שבאים ללמוד, אנשים דתיים, שבאים ללמוד מדע יותר מצד של אילוצי פרנסה, ובין אנשים שבאים בחזון של הרב קוק, של שילוב הקודש והחול?
תראה, בכל מסגרת יש כמה רמות של מוטיבציה. בדיוק כמו שהרב בדרשה המפורסמת שלו בחורבה, דיבר על
שופרות,
בדיוק על השופרות. אז בדיוק באותה מידה, יש אנשים שבאים ללמוד מתוך אילוץ, ויש אנשים שבאים ללמוד מתוך אידיאל, והדברים גם יכולים להשתנות תוך כדי. והעובדה שאותם התלמידים שבאים מציבורים מאוד שונים, עם כיפות מסוגים שונים או לבוש מסוג שונה ורקע תורני שונה, העובדה שהם באים ללמוד ולומדים את הקורסים במתמטיקה, בפיזיקה, במחשבים, ביחד, והמציאות עושה שהם גם מתפללים תפילת מנחה ביחד ותפילת ערבית ביחד, הם מתחילים להכיר אחד את השני ולהוקיר אחד את השני. גם זה ערך מוסף מאוד מאוד חשוב למה שאנחנו עושים.
יש לך אולי איזה סיפור מאפיין לשילוב הזה של זרמים שונים ביהדות בתוך המסגרת הזו של מדע וטכנולוגיה?
כן, ודאי שיש דברים, וביום יום אמרתי שהתלמידים הרבה פעמים מתפללים מנחה בכיתה שלהם, כי ברוך השם הקמפוס הלך וגדל, ואז לפעמים בין שיעור לשיעור אין להם זמן לרוץ לבית המדרש ולהתפלל מנחה עם אלה שמתפללים בבית המדרש. אחד החסידים שלקח טרמפ עם מישהו מההנהלה הבכירה, והתחילו לדבר על מה קורה בכיתה, איך אתה מרגיש, אתה מרוצה, אתה מתקדם, ואז הוא דיבר דווקא על תפילת מנחה שהייתה להם, והוא דיבר על אחד הבחורים יוצא ישיבת ההסדר, ואמר עליו, הלוואי שתפילתי בראש השנה תהיה כמו תפילתו במנחה של חול.
זה כמו על הרב קוק, אמרו את המשפט הזה, אחד גדולי ישראל. טוב, הגיע רחוק המחום הזה.
מתחילים להכיר. לא היו נפגשים בחיים הרגילים, עכשיו אנחנו נותנים להם אפשרות להכיר אחד את השני.
לאן פנינו בעתיד בכיוון הזה של שילוב מדע ותורה?
אני חושב לגדולות ונצורות.
מה למשל?
יש לנו הרבה הרבה משימות לפנינו. לפעמים, רק ברמה המאוד מאוד פרקטית, תלמידי חכמים שהם גם אנשי מדע יכולים לפתח כל מיני עזרים לחיים היומיומיים שלנו. הפיתוחים של אנשי תורה ומדע בענייני רפואה עוזרים לרופאים בתוך בתי החולים, אבל יש פיתוחים כאלה שעוזרים למשפחות בבית, ויש פיתוחים שיעזרו עוד, אני יכול לחלום קצת בהקיץ, כן? מי יתכנן את בית המקדש הבא? צריכים מהנדסים, והם ישתמשו בכלים המודרניים ביותר כדי לטפל בבנייה וכדי לטפל בארגון. אני לא יודע, צריך לשאול את הפוסקים, אבל אולי יש מקום לחשוב על חימום רצפתי בשביל העזרה, שמה הכהנים יתקרחו, סך הכל הולכים שם יחפים, אבל בדברים הרבה יותר, פה אני לא יודע, כן? זה אולי קצת מלטה דבדיחותה, אבל באופן כללי, השילוב הזה, העולם נהיה יותר ויותר טכנולוגי, יותר ויותר מדעי, ואין אתר פנוי מתורה, והתורה צריכה לומר את דברה, התורה במובן העליון שלה, צריכה לומר את דברה ולהנחות את כל האנשים לאיזה כיוונים הולכים.
מה שאתה מתאר פה זה תיאור נפלא וגם מאוד ורוד, אבל אתם לא נתקלים במהלך התשומי הבוגרים שלכם, איזשהם סתירות, ספקות שמתעוררים לאנשים תוך כדי הדרך?
מי שאין לו סתירות, מי שאין לו ספקות, מי שלא שואל שאלות, לא מתקדם, לא חי. אז הסתירות האלה והמחלוקות לפעמים הן דווקא מאפשרות הופעת התורה בצורה יותר עליונה. העניין הוא לגשת לדברים האלה בצורה כנה. נראה לי שזה הרב אבינר שאמר פעם בשיעור איפה שהייתי, הוא אמר, צריך להיזהר, לא כל מה שנאמר בשם המדע הוא מדע, ולא כל מה שנאמר בשם התורה הוא תורה. צריך להיות אמיתי, צריך להיות כן, לשאול את השאלות, להתמודד עם דחקי הפתרון של השאלות האלה, וככה בצורה אינטגרטיבית העולם יכול להתקדם.
ובעולם המדעי החילוני מקבלים בברכה את הזרם הזה של כיפות או בחורות דתיות שנכנסים לתוך המערכות שהיו עד עכשיו קודש הקודשים של התרבות החילונית, אין להם איזה תחושת התנגדות, איום אולי?
תראה, לי אישית יש בעיה בשימוש במילה חילונית, אז בדרך כלל אני לא משתמש בה. אבל נגיד באופן כללי, אנשים שחושבים שהם רחוקים מן העולם שאני מתאר, בכל אופן, כשקולטים לעבודה אנשים שגדלו על ערכים כאלה, באמת מעריכים דווקא את האישיות הזאת, הם יודעים שפה מדובר באנשים שאפשר לסמוך עליהם, שהם דוברי אמת, שהם מאוד מאוד חרוצים במה שהם רוצים לעשות, לא מנסים לטייח. אם יש טעות, אומרים טעיתי. אם אפשר לעשות משהו, אם אפשר להתמסר, אנשים באמת מוסרים, הייתי אומר, מוסרים את הנפש, כדי שהדברים יתקדמו ומצדיקים את המשכורת שלהם ב-100%. ובחברות גדולות מאוד, לפעמים מוכנים לכל מיני התאמות, לדוגמה, במיוחד בשביל נשים שבאות מן העולם החרדי, חשוב לעבוד במסגרת של נשים. אז יש חברות גדולות, או חברות הנדסיות, או חברות כלכליות, שלפעמים פותחות, וככה היה, פותחות סניף מיוחד, שמאויש רק על ידי נשים שלמדו במכון לוסטיג, וככה כל הבעיות שיכולות להתעורר של עבודה משותפת של גברים ונשים, הם פותחים בצורה הזאת, והבעיות של ייחוד מוצאות את פתרונם. ייחוד של כוח האדם שמקבלים ככה, מצדיקה שהם יעשו מאמצים, אפילו אם נגיד שכלית או רוחנית, הם לא היו משתתפים ברעיונות כאלה.
פרופסור דנה פיקארד, שאלה אישית לסיום. אתה לא גדלת בארץ, הגעת מצרפת, ולפני זמן קצר התמנית על המינוי נשיא בית ספר הגבוה לטכנולוגיה, מכון לב, אחד, כמו שאמרנו, המוסד אולי המרכזי ביותר שקיים היום בין שילוב תורה ומדע. יש איזה נקודות שאתה יכול לציין, של איזה רגע נחת במסלול הזה שהביא אותך לאן שאתה נמצא היום?
נחת, אולי הנחת שזכיתי למה שהדורות הקודמים לא זכו. סבא שלי במזרח צרפת זכה לתעודת המתחים הכי טוב בשביל הקרן הקיימת כשהוא היה בגיל 7. אבל לחיות פה הוא לא זכה. הוא ברוך השם ניצל מהתקופה הקשה מאוד שהייתה באירופה, אבל הוא גם קבור שם בצרפת. אבל אנחנו זכינו, ואם אבא שלי היה אומר שבתקופה, בדור של אבא שלו, עברית זו הייתה שפה שקוראים בסידוך. בדור של אבא שלי, עברית זו הייתה שפה שהיו מתרגמים, והיום זאת שפה שמדברים, אז אנחנו זכינו. זכינו לעלות ארצה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, בין אלה שיכולים לעלות, אחד מירושלים ממשפחה, ואחרי שגדלנו במקום איפה שיש לי מאות שנים של עבר שם, שיש לנו שורשים עמוקים, ובכל זאת זכינו לעלות ארצה ולגדל עוד דור, ויש לנו ברוך השם נכדים כאן, אז זה הנחת. לגבי המקום איפה שאני נמצא עכשיו בבית ספר גבוה לטכנולוגיה, אני חושב שיותר מנחת, ואומנם יש נחת, אבל זה הנחת שהקדוש ברוך הוא החליט לשלוח אותי לשליחות הזאת, הוא החליט, הוא ראה לנכון לעשות את זה, אבל אני רואה בזה שליחות. לא פרס, לא תראו איך אני יפה, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותי לעשות משהו, אני צריך עכשיו לקיים את מה שהוא מצפה ממני. אז זה הרבה הרבה אחריות.
פרופסור דנה פיקארד, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה לך.
במינוי החדש ובמפעל הגדול הזה.
אמן. המברך יתברך מפי עליון.
אמן. תשיה אמונה בעולם המעשה, מדע וטכנולוגיה, ניפגש בפעם הבאה.